אוקיי. ככה. כבר עשיתי להקדמה שלכאורה דיברנו מה התפקיד של הפרק הזה בהקשר של הדיון עם חכמי הקלם, חכמי המדברים. דיברנו גם על האופן של הדיון, שהוא, שהרמב"ם בעצמו אומר במפורש בסוף הפרק, הבאנו את סוף הפרק שאומר במפורש שזה הצגה, איך הוא קורא לזה? דרך הגדה, דרך סיפור, לא דרך הוכחה. וניסינו להסביר למה הוא עושה את זה, בשביל שיהיה איזשהו בסיס מוסכם של מה המציאות, איך המציאות נראית, לפני שאנחנו נכנסים למקומות מסופקים, שהם בעצם גם מחלקות על המציאות, כן, איך המציאות היא, אבל לא כל כך איך היא נראית. אז לכאורה הוא צריך לקודם איזשהו בסיס מוסכם, שזה איך העולם, ואני יודע להגיד איך העולם עובד, אבל לפחות איך העולם הוא. כי רק ככה הוא יכול אחר כך לטעון על הקלם, שהם סותרים את הנמצא, סותרים את הנראה בחוש. כן? זה פחות או יותר המהלך שהבנתי פעם הקודמת. עכשיו מה שרציתי לעשות זה לעבור קצת על מבנה הפרק, להגיד מהם הדברים, כן? מה התוכן הכללי של הדברים שהוא רוצה להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים של הפרטים של המדע כביכול שהוא מוסר. עכשיו, הבעיה שיש לי היא כזאת. אז אני חשבתי, לפי מה שאני אמרתי, אז אני חשבתי, שבעצם הפרק הזה אמור להיות הצגה, כן, הצגה כללית, אולי אפשר להגיד, אבל הצגה פשוטה של המדע, של איך העולם נראה לפי מה שהרמב"ם מכיר. עכשיו, הבעיה היא שזה לא בדיוק מה שהפרק עושה. למה זה לא בדיוק מה שהפרק עושה? ואיך אני יודע את זה? אז אני יודע את זה כי הרמב"ם עושה את זה, כבר הבנו את מה שהוא עשה בדיוק את זה, איפה? בהלכות יסודי התורה, פרק ב' ג' ד', הוא עשה בדיוק את מה שאני אמרתי שהוא עושה, כן? כלומר, הוא אמר לגלל שאנחנו צריכים לאהוב את השם, וכפי שדייקנו כבר את ההבדלים בין הסגנון של השגה שם לפה, אבל בכל מקרה הוא אמר, בגלל שאנחנו צריכים לאהוב את השם, אז אני צריך להגיד לכם את מעשיו, אז אני מוסר לכם את כללי מעשיו, והוא מוסר, ואני אגיד את זה כי זה חשוב, והוא מוסר את שלושת חלקי העולם. שלושת חלקי העולם הכי כלליים, כן, הרמב"ם יש לו גם פירוש שזה מה שחכמים מתכוונים, כשמדברים על מלאך שהוא שליש העולם. בכל מקרה, אבל יש שלושה סוגי דברים בעולם, שהם דברים מופשטים לגמרי, צורה בלי חומר, שהם השכלים הנפרדים. יש אחר כך החלק השני, האמצעי, זה חומר וצורה, אבל שהוא קיים תמיד, שהם הגלגלים, הם לא משתנים, הם משתנים רק במובן שיש להם תנועה, אבל לא משתנים בעצם, כן, הם לא הופכים למשהו אחר ולא נהרסים או משהו כזה. וחלק שלישי, שהוא עולם היסודות, שהוא עולם של חומר וצורה שמשתנה. זה החלוקה הכי כללית של העולם שהרמב"ם מכיר, שהוא גם מסר בהלכות יסודי התורה. וככה הוא מנחיח את זה שם, כן? הוא מתחיל עם זה שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים, ואז הוא עובר ומפרט את שלושת החלקים האלה. בפרק הזה הוא לא עושה את זה, כן? חוץ מזה שהוא לא מנחיח את החלוקה מהשלושת הזאת, הוא כמעט מסתיר את זה, נראה שהוא מניח את זה, אבל הוא כמעט מסתיר את החלוקה הזאת, או לפחות לא קורא לה בשם הזה. ומה שהוא כן מנחיח, כלומר, הדבר שהוא ממש מאוד מבליט, שבכלל לא קיים בהלכות יסודי התורה, זה העניין שהוא מתחיל בו, איתו פה, שזה כי הזה הנמצא בכללו הוא איש אחד, כן? או אפשר להגיד באופן הכי כללי, שזה הנושא של האדם עולם קטן, או עולם אדם גדול, זה שיש הגבלה, לא רק ההגבלה, נראה עוד שנייה שזה הרבה יותר מההגבלה, אבל זה שיש לכאורה לפחות הגבלה, בין העולם כולו, שהעולם כולו הוא כמו איש אחד, הכוונה אינדיבידואל אחד, כן? זה העולם, יש לו אחדות מסוימת, כמו האחדות של אינדיבידואל, למרות שהוא עשוי מחלקים שונים. זה הדבר שהוא מאוד מבליט פה ומנחיח פה, וכביכול, כך אני חשבתי עד עכשיו על הפרק, אני היום חושב שזה לא מדויק, אבל עד עכשיו חשבתי שזה לא קורה ככה. הרי הרמב״ם רוצה למסור פה את כל הפרטים של העולם. עכשיו, כמובן הוא לא יכול להיכנס לכל הפרטים, וכמובן הוא גם לא יכול להיכנס לכל ההוכחות, אז צריכים איזשהו סיפור מסגרת, איזשהו מהלך מאוד כללי ומובן, שבני אדם יוכלו להסתכל מתוך איזשהו משל, משהו מוכר ופשוט, שיוכלו על ידי זה לקבל את המדע המקובל שהוא מוסר לנו פה, כן? בדרך האגדה. ולכן, היה נראה לי שהעניין הזה שהעולם הוא איש אחד, שהעולם יש לו הגבלה לגוף האדם ושכלו ונשמתו, כפי שנראה, זה פשוט כביכול סיפור מסגרת מאוד טוב, זה מסגרת מאוד טובה בשביל למסור בתוכה את כל הידע על העולם, כי ככה יש לנו איזשהו משהו אחד בסיסי פשוט, שאפשר דרכו לעבור על העולם, כן, אחרת אנחנו נבדים מתוך כל הפרטים, איך אתה מתחיל למסור את כל המדע. כך יש לך מסגרת, כן? המאמץ בכל מסירה בדרך אגדה, היא תמיד למצוא איזשהו מסגרת, איזשהו חלוקה פשוטה שאפשר בתוכו לכלול את הכל, וזאת באמת חלוקה מאוד פשוטה שאפשר בתוכו לכלול, לספר את הסיפור של איך העולם נראה באופן הכי כללי. ככה אני חשבתי, אני היום חושב שזה לא נכון, ואולי יש מפורשים שאומרים במפורש את הפירוש הזה, לא ראיתי בדיוק, המפורשים פה על הדף באמת אומרים דברים יותר עמוקים קצת, אבל אני לא הולך להיכנס עכשיו למה שהם אומרים, כי זה זוקק עוד דיון, יהיה עוד שיעור לדבר על הפירוש של הנרבוני והרב שם טוב אחר כך לגבי המשמעות האמיתית של הפרק הזה. אבל לפני זה אני צריך להגיד שלכאורה הפירוש הזה לא טוב. למה זה לא טוב? קודם כל, כי זה לא נכון שהוא צריך את הסיפור הזה של אדם, עולם קטן, בשביל לספר את הסיפור של כל העולם, כי ראינו שיש לו סיפור עוד יותר פשוט בהלכות יסודי התורה, הסיפור הזה של חלוקת העולם לשלושה חלקים, וספירת הנמצאים בשלושת החלקים האלה, ממש לא נראה שכן, בשביל זה לא היה צריך להכניס את כל הדבר הבעייתי והמורכב הזה בעצם, שהרבה יותר מורכב מזה להגיד כל הסיפור של העולם קטן, ולהזבין איך העולם הוא דבר אחד, ולמרות שהוא עשוי מחלקים, כל העניין הזה לא נראה נחוץ בכלל בשביל זה, והפוך, הוא מוסיף סיבוך, הוא לא מוסיף פישוט. זה טענה ראשונה. טענה שנייה היא שמתוך מה שאני קורא בפרק, הפרק הוא לא באמת עושה את זה מה שאני אמרתי שהוא עושה. הוא לא סוקר, כן, הרב החכמים פה שיש להם כותרת סקירת המבנה הפיזיקלי של העולם, איך קוראים להם? המדורה של מכון משנה תורה, זה הכותרת שלהם. אני ברור לי שהכותרת הזאת היא לא כותרת מדויקת. למה הכותרת לא מדויקת? טוב, אף פעם הכותרות שלהם לא מדויקות, אבל למה אני חושב עכשיו שזה לא נכון? כי אין פה סקירה של המבנה הפיזיקלי של העולם. כלומר, ויש לי דרך מאוד פשוטה לעבור על זה. כן? הרמב״ם, כשהוא רוצה למסור לנו ידע, הוא עושה את זה מאוד מפורש, והוא מתחיל פותח במילה הזאת דה, כן? העולם. הרמב"ם אומר פה דה משהו, והוא לא אומר דה אף פעם על העובדות הבסיסיות שעליו הסיפור נבנה, כן? תהיינו, אם בהלכות סדר התורה, לא כתוב בדיוק דה, אבל כתוב משהו כזה, יש בעולם ארבעה יסודות, ויש בעולם כך וכך גלגלים, ויש בגלגלים עובדים כך וכך, ועל כל הדברים האלה נוסס הכותרת דה, כן? שתדע, אני עכשיו מודיע לך שיש ארבעה יסודות, עכשיו מודיע לך איך היסודות עובדים, עכשיו מודיע לך איך יש גלגלים ואיך הם עובדים, ואיך השכלים הנפרדים עובדים, כל הדברים האלה, זה מה שהוא מודיע שם, כלומר, ההנחה היא שאנחנו לא יודעים את זה, ואין לנו מאיפה לדעת את זה, ועכשיו הוא מוסר לנו את זה, זה המבנה הברור של הלכות יסודי התורה. המבנה פה הוא בדיוק ממש לא ככה, הוא אף פעם לא אומר על הקיום של הגלגלים או היסודות או שאר הדברים האלה, שזה מה שהוא מוסר, ואפשר להגיד שהוא פשוט מניח את זה, כי הוא מדבר עליהם, אבל לא מוסר לנו את עובדת היותם בכלל. ככה אני לפחות קורא את הפרק היום. אפשר להתווכח עליי על זה, אני לא בטוח עד כמה יש לי הוכחה ממש ברורה שזה, אבל אפשר פשוט להתחיל לקרוא ולראות, כן? הוא אומר, הוא מתחיל למשל עם משפט דה, כי זה הנמצא בכללו, הוא איש אחד, הוא אומר, רצוני לומר, רוצה לומר, או רצוני לומר, כי כדור הגלגל לקיצון, בלה בלה בלה. עכשיו, הוא אף פעם לא סיפר לי שיש כדור גלגל, ושיש כדור גלגלים קיצוניים ותיכוניים, כל הדבר הזה הוא לא סיפר, כן? אז אם הוא באמת היה רוצה לספר לי בכלל שיש גלגלים, כן? בשביל שיהיה לנו בסיס עובדתי מוסכם, בשביל לדון עם הקלם, היה צריך להתחיל. ידע, אפשר, עליי להתחיל, ידוע שיש 10 גלגלים, ועכשיו אני אוסיף לך עוד חידוש, שהגלגלים האלה הם גם איש אחד וכו'. אבל לא, הוא פשוט מניח שיש את הכדור והגלגל וכו', והוא מושא לנו משהו אחר. אז לפחות המבנה של הפרק, וזה גם ברור, כי הרי רמם, כבר שאלנו את השאלה, עד כמה הוא מניח שהקוראים שלו בורים ולא יודעים, אבל זה מאוד רחוק לחשוב שהוא לא חשב שהם כבר קראו, או שיודעים לקרוא את מה שכתוב בהלכות יסודי התורה, או ראינו כבר בפרק הקודם, שהוא עושה אפילו אפולוגטיקה על הלכות יסודי התורה בפרק הקודם, כן? הוא הסביר למה בהלכות יסודי התורה הוא הניח את הקדמות בהוכחה שלו לקיום האל. אז מאוד ברור שהספר הזה לפחות מניח, אם יש זה לא משהו השערה, זה ברור מתוך המבנה של הספר, של הפרקים האלה עצמם, שהוא מניח שקרא את הלכות יסודי התורה. אז הוא לא צריך לחזור ולהדיע לנו את הדברים שהוא הדיע לנו בלכות יסודי התורה. אז מה שהוא כן כנראה רוצה להדיע לנו, זה בדיוק החידוש הזה של האיש אחד. אני לא הולך לקרוא לזה החידוש של עולם קטן, כי זה לא בדיוק החידוש. החידוש, הרמב"ם לפחות לא ממסגר את זה ככה. הרמב"ם ממסגר את זה בזה שהעולם הוא אינדיבידואל אחד. כן? יש אחדות מסוימת בעולם, אחדות מסוג של אינדיבידואל, וזה נסביר. אז זה לכאורה לגבי המטרה של הפרק, וזה באמת דבר שלא היה כתוב בכלל בהלכות יסודי התורה, כן? אפשר לקרוא את כל הלכות יסודי התורה ולחשוב שהעולם הוא סוג של צירוף של לפחות שלושה דברים, כן? הוא ממש מתחיל ככה. זה ממש מנגיד, העולם הוא, יש לו שלושה חלקים, ופה הוא מתחיל הפוך. אתה יודע שיש חלקים, תדע שזה הכל איש אחד. אז זה לגבי המטרה של הפרק. עכשיו, לפי זה, אני גם הולך לחלק את המבנה של הפרק, לסדר של הפרק, בשביל שנבין, בשביל להציג שזה מה שהוא עושה לאורך כל הפרק. כן? ופה, גם פה אני נחלק עם הכותרות של מכון משנה תורה, ואני לא יודע עוד, כן, המפורשים, לא בדקתי את הכותרת של רב, איך קוראו לו, הרב אלחריזי, שכסה שער כוונת הפרקים, אני פה אותו. בכל מקרה, הכותרות שלהם, בגלל שהם מניחים שהמטרת הפרק זה פשוט למסור לנו בקיצור את הדברים, אז הם כביכול קראו את הפרק בעיקר מספר לנו את העובדות על הגלגלים, ואחר כך על זה, ואחר כך על זה, ואחר כך על זה. אני חושב שזה לא עובד ככה, ואני גם את זה, אני חושב שזה ברור מתוך הלשון פה, זה לא משהו שאני ממציא או מכניס לתוכו, כי אפשר לראות שהפרק כבר מההתחלה מתחיל מהשוואה הזאת, כן? אז אני אגיד את ה... באופן כללי, בוא נגיד ככה, באופן כללי, יש לפרק שלושה חלקים. אוקיי? שלושה חלקים, ואני אגיד להם ככה. החלק הראשון, אפשר לה, אם רוצים, החלק הממש ראשון, אבל החלק הראשון הוא מאוד ארוך. אז החלק הראשון אני אחלק לכותרת ופרטים. החלק הראשון אומר, כן, הכותרת זה רק זה, שהנמצא כולו, היקום כולו, הוא איש אחד, והוא נותן משל, כן? וכל הפרק עוקב אחרי המשל הזה, אחרי הפרופורציה הזאת, כן? הכשם שזה, כשם שראובן, כן? איש מסוים, הוא איש אחד, הוא אינדיבידואל אחד, והוא למרות שהוא, כן? והוא מורכב מהרבה איברים וחלקים, ונראה את הפירוט של זה, כך העולם כולו הוא איש אחד, והוא מורכב מהרבה חלקים. זה הכשם כך ש... את זה הוא הולך לפרט ב... אני ספרתי לפחות 10 כשמס, כן? ולכל אחד ממש, אני פשוט עשיתי חיפוש על המילה כמו בפרק הזה, ואפשר לראות שהפרק הזה הוא ארוך לפי הכמוז הזה, כן? שלא תגיד ליוני זה, שאני למדתי גם לעשות על הרמב"ם מבנים, אבל זה בעצם סתם הבנה פשוטה, שכל ספר כמו הרמב"ם הוא מאוד, מאוד, מאוד זהיר בלשון שלו, כן? אפשר להתווכח עם המקרא באמת... הולך לפי מילים כאלה, אבל פה זה מאוד ברור שזה ככה הוא עובד, כן? והוא מתחיל עם דבר ראשון, שהוא בעצם אולי הדבר הכללי, אבל הוא צריך להסביר את זה, כן? איך זה עובד שיש הרבה חלקים וזה איש אחד, מה הכוונה בזה לגבי העולם, כן? לגבי האדם, הוא מניח שאנחנו מבינים פחות או יותר מה הכוונה בזה, כן? וזה לוקח לו הרבה זמן. צריך להבין את זה, כן? כי אני אומר שכל החלק הארוך הזה, שפה בעריכה שלי בינתיים זה 2 דפים, הוא בעצם הכל פשוט הסבר של כמו כן הראשון הזה, כן? כמו, כי זה באמת הדבר הכי מורכב להסביר, כי אנחנו צריכים להכניס המון פרטים, ולהסביר איך העולם כולו עובד, בשביל שנבין בכלל את המשמעות של האמירה הזאת, כשם שהראובן יש לו הרבה איברים ודברים, והוא עדיין איש אחד, ככה עולם יש לו הרבה דברים והוא עדיין איש אחד. אז זה הדבר הראשון, ואני מבין את זה ככה. אחר כך, הוא מכניס, נכנס, על בסיס זה בעצם, כן? לכן אפשר לראות את הראשון ככותרת, או את הקטע הראשון ככותרת, ומתוך זה הוא נכנס לעוד הרבה השוואות כאלה פרטיות, אומר דבר שני, כן? וגם פה יש כמו וכן, כן? לכן אני סופר אותם. כמו שבגוף האדם יש איברים ראשיים, הוא מתכוון מנהיגים, כך בעולם יש חלקים מנהיגים, שהם הגלגלים, אוקיי? דבר שלישי, עוד כמו, כשם שהמנהיג, וזה בעצם פירוש לחלק השני, כשם שב... לא רק פירוש, כן, זה פירוש, כן, זה פירוש של... למשפט השני, כשם שהמנהיג הראשי, כן, האיבר הראשי בעולם, באדם שזה הלב, הוא התחלת הכוונה, העיקרון, כן, השורש, הסיבה הראשונה, של התנועה בכל הגוף, ככה גם בעולם התנועה הגלגל, תנועת הגלגלים או הגלגל הוא התחלת מקור התנועה הראשונית של כל הגוף. ופה יש הכנסה, כן? ספרתי גם דה, כן? כי יש, אמרתי שכל פעם שהוא אומר דה, זה ידיעה חדשה. אז הדה הראשון היה עד עכשיו, שתדע שהעולם הוא איש אחד, ואת זה הוא התחיל לפרט. והוא בעצם עדיין באמצע לפרט, אבל הוא מכניס לנו עוד עובדה. אז זה דבר שאנחנו לא יודעים, כן? אז מאוד ברור. זה שיש גלגלים ושיש יסודות, כל הדברים האלה אנחנו יודעים כבר. מה שלא ידענו זה שזה איש אחד, והוא מסביר בעריכות איך. גם עוד דבר שלא ידענו זה שיש כוחות מגיעים מן הגלגלים לעולם, שהם ארבעה כוחות, פחות או יותר הארבעה כוחות של מה שאנחנו מכנים בתור דומם צומח חי מדבר. הרמב״ם קורא לזה מחצב צומח חי מדבר. בכל מקרה, זה הסוג הנפש, או סוג הלא נפש, זה המחצבים הנמצאים בעולם, וזה דבר שהוא מאוד העלים. אם זוכרים, דיברנו על זה, שבלכות יסודי התורה, היסוד האסטרולוגי הזה, כן? או כמעט אסטרולוגי, כן? הרמב״ם הוא נגד אסטרולוגיה, אבל לא נגד אסטרולוגיה במובן הזה, שהוא מאמין שהגלגלים באמת הם שורשי הכוחות בעולם, וזה כמובן נובע מתוך המספר השלישי הזה, שהוא התחלת התנועה, אבל הוא נכנס לתר פירוט ומסביר שיש ארבעה כוחות מסוימים. למה הוא אומר את זה? אנחנו נגיד עוד אחרי שאני אסיים את הסקירה, אני אוסיף עוד סיבה למה הוא אומר דברים מסוימים פה, אבל על זה, זה עוד, אני עכשיו רק סופר את הידע שהוא מסע לנו. זה עוד ידיעה שהוא לא ידענו בכלל, והסיבה שלא ידענו את זה, זה כי הרמב"ם מסתיר בהלכות יסודי התורה את העובדה שהגלגלים פועלים בעולם, בגלל שהוא חושב שהידיעה הזאת היא שורש עבודה זרה, והוא לא רוצה שנדע את זה או שנחשוב על זה יותר מדי. אבל זה כן חשוב לגבי פרשנות התורה ולגבי המציאות. אוקיי. כן, ואחר כך יש, זה הכל פירוטים בעצם של הדבר הראשון הזה, אז אפשר, אם רוצים אפשר, אבל אני רואה שיש גם כמו וכן, כן? כמו, אז דבר רביעי, כן? או פירוש רביעי להשוואה. אני לא חושב שזה סתם להשוואה, נדבר על זה, אבל בכל מקרה, הדבר רביעי שבו העולם הוא אחד, כן? ודברנו, אחד מאז יש איבר מנהיג, חלק מנהיג, וכל החלקים מונהגים, אז דבר רביעי שבו הוא מונהג, שבו, כן, שזה קשור להנהגה, זה שבדיוק כמו שאם הלב נח לרגע, אז כל האיש מת, ככה אם הגלגלים היו נחים רגע, אז העולם היה מת. צריך להבין מה הכוונה, אבל זה עיקר רביעי, כן? חלק חמישי, זה ש... ואפשר לראות כל הדברים האלה, הם בעצם עובדים, המשך של ההסבר, מה הכוונה הוא דבר אחד, כן? אז הוא אומר, הוא דבר אחד ככה, ודבר אחד ככה, ודבר אחד ככה. כן, הוא אומר עוד דבר, כמו שהחי, כן, אנחנו קוראים לו כולו חי, למרות שיש בתוכו דברים לא חיים, חי פה הכוונה תנועה, כן, מתנועע, או מתנועע מצד עצמו באיזשהו מובן, כן? והלב הוא נע, הוא חי, אבל יש גם באדם חלקים, כמו עצמים או חלקים באדם, שהם בכלל לא חיים. ככה בעולם, זה שאנחנו אומרים שהוא חי באופן כללי, הוא איש אחד, לא מחייב שכל חלק שבו באופן פרטי חי, כן? זה החלק החמישי. עכשיו הוא מסיים פחות או יותר את החלק הראשון. טוב, אולי פה היה צריך להיכנס... עוד איזשהו עניין, אני ספרתי את הכמו וכן, זה פה, אבל יכול להיות שצריך להכניס פה עוד דבר כללי, כי פה הוא מסיים, הוא סוגר, אז כאן להחליט חלוקה כללית, פרטית לתוך העשרה כמו כן שעשיתי. אבל פה הוא מסיים להסביר למה בכלל חשוב להסביר את העניין שהעולם הוא אחד, כן? מה הוא רוצה מזה? וזה עוד מראה לי שזה בעצם מה הוא רוצה בכלל הפרק, כן? הוא מסביר שתי דברים בעצם. הוא מסביר דבר ראשון, כי, כן? הוא מתחיל, ואני מתחיל פה. דבר ראשון, שזה יעזור לנו להבין, להוכיח את אחדות האל, כמו שיסבר, הוא מתכוון להוכחה מסוימת שהוא הולך להביא ב... אם אני זוכר, שהוא הולך להביא ב... פרק, בוא נראה אם הם ציינו. בחלק שני, אחד ההוכחות לאחדות האל זה שהעולם הוא מאוחד. כן, בחלק שני פרק א', ודבר שני, שזה בעצם הצד השני של אותו דבר, זה שזה מסביר את הבעיה איך האחד יכול לברוא יותר מאחד. והתשובה היא שהוא לא ברא יותר מאחד. כן, ראינו בפרק מסוים בחלק הראשון כבר שרמה מזכיר את הקושיה הזאת, והוא אמר שם תירוץ אחר. כן, זוכרת איפה זה? זה חשוב, אני לא זוכר עכשיו איפה זה היה. היה מקום שהוא דיבר על... איך אנחנו אומרים שהאחד ברא הרבה, והוא נתן תירוץ, כן, זה היה בפרקי התארים, כן? בפרקי התארים, אני רק שנזכור את זה, בפרקי התארים הוא דיבר על זה, אוקיי, שם לכאורה הוא אמר שאין בעיה שדבר אחד יהיה לו הרבה פעולות. אבל פה רואים שיש לו באמת תשובה אחרת לעניין הזה, וצריך להבין את זה, אוקיי, אז... אני לא הולך, לא יודע על זה עכשיו, אני רק מציין שצריך להבין את זה. אוקיי. עכשיו, אבל זה הכל המשך להסבר של העיקר האחד, שהעולם הוא איש אחד, הוא דבר אחד. והוא מסביר גם, וזה עכשיו כמו כן שישי, כן? כמו, והוא מסביר ממש, זה כבר ממש כמעט הסבר, עד עכשיו היה אפשר להבין כביכול שהסברים מדעיים, פיזיקליים, אבל פה רואים שבעצם הכל היה פילוסופי כבר, ופה ממש הוא נתן הסבר פילוסופי, והוא אומר, העולם הוא אחד במובן הזה ש... אי אפשר שימצאו איברי האדם בפני עצמם, כן הוא אומר, היד של האדם אין לו משמעות שזה מציאות, אלא בתור יד של בן אדם. אם אתה חותך יד מבן אדם, אז הוא כבר לא יד. הוא משהו שיש לו היסטוריה של יד. הוא היה פעם יד, אבל עכשיו הוא לא יד. כי המשמעות של המילה יד זה הצורה שלו, כן? הפונקציה שלו, זה שהוא משמש בתור יד לבן אדם שלם. וזה עכשיו פירוש קצת יותר עמוק, למובן שהעולם הוא איש אחד, אנחנו מכוונים, לכל הדברים בעולם אין משמעות, אין צורה, אין קיום, אלא בזה שהם חלק מסוים בעולם. כן? אחרת זה... מה שאנחנו קוראים מנותק מהקשר שלו, ואז אין לו משמעות. אז זה הדבר השישי שהוא אומר, ואולי זה הסבר הכי יסודי פה בעצם. וצריך להבין את הכוונה שלו, כי יש איזושהי בעיה בנמשל פה, אז נעזוב אז. אוקיי? עכשיו, ואחר כך הוא מוסיף עוד דברים. אפשר, מכאן, לכן אולי נוסיף איזשהו כותרת כזאת, לחלק את העשרה האלה לשתי חלקים, כן? ההסבר העיקרי ועוד דברים נלווים לכאורה, אבל הם גם נובעים מתוך אותו עניין כללי. ומסביר עוד דבר, דבר שביעי, כן? כמו, אני חושב שהאחרים, המשנה תורה, הוא התחיל לספור פה, או איפשהו פה, את הכמוז, אבל זה סתם ממש, ממש לא קורה נכון עד עכשיו. הוא אומר, יש בו אדם איזשהו עניין כללי, כן? וזה נובע מזה. עכשיו ראינו שהאדם, זה לא שיש יד, ואיכשהו במקרה כביכול, היד התקשר ליד השני ולגוף, ואז הם ביחד עובדים יפה בתור גוף, כן? זה קצת הפוך. יש איזשהו גוף שיש לו יד, כן? ולכן צריך להיות איזשהו כוח כללי, כן? כי היד בפני עצמו לא מסביר את עצמו אפילו. אז צריך להיות איזשהו כוח כללי שמנהיג את הכלל הזה. זה משהו חשוב. זה כוח קצת עלום, כי קצת קשה להסביר מה הפירוש של זה, אבל אנחנו צריכים מבינים שיש כזה כוח באדם, וככה יש גם באדם, בעולם כלולו, כן? זה לא ש... זה עכשיו מראה לנו את איזושהי השלכה מאוד פשוטה וברורה יחסית של העיקרון הזה שהעולם הוא דבר אחד, כן? זה לא של, למשל, הכוכבים רבים בעצם עם העננים, אני יודע, משהו. וכל אחד יש לו פשוט את החוק טבע שלו, ואיכשהו מתוך כל זה יצא העולם שעובד, כן? אז הרמב"ם מבין שאם זה היה ככה, אז העולם לא היה עובד, כי הם היו רבים מספיק עד שהכל היה מתפרק. אז חייב להיות איזשהו כוח כללי שאנחנו קוראים לו טבע, ואומר שיש לו בו עיון, כן? זה אחד, אנחנו צריכים לספור את הדברים, כבר ספרת פעם הקודמת, דיברנו על זה, כמה דברים יש בו, יש בהם עיון. בכל מקרה, כי הפרק הזה לא נועד בשביל דברים שיש בהם עיון, כן? הוא נועד בשביל דברים ברורים. אבל יש עיון אם זה כוח שקשור לגלגל או לא, כן? לכן זה, עד עכשיו הוא היה דיבר על זה שכל הכוחות נבואים מהגלגל, ופה הוא הכניס ספק לכאורה, אז צריך לדעת מה באמת הדעה שלו על זה. בכל מקרה, זה עוד עניין כללי, שיש כוח כללי גם באדם וגם בעולם, שדואג אפשר להגיד להרמוניה הכללית, כן? אוקיי? עכשיו עוד דבר, וזה הדבר השמיני, הוא דומה מאוד לדבר החמישי שהוא אמר, כן? אבל קצת יותר מסובך, וקצת גם נותן הסבר מסוים גם על האדם וגם על העולם, והוא מעריך בזה קצת, כנראה כי זה באמת קושיה מסוימת על התזה של עולם אחד. וזה, מה הקושיה? כן, אפשר להגיד שכל אחד מהחלקים האלה הם קושיות, כי התזה הזאת היא לכאורה נסתרת מהמציאות, הרי יש כן הרבה חלקים, והוא מנסה להגיד שיש רק חלק אחד, רק דבר אחד. ומה הקושיה פה? שיש לכאורה הרבה דברים שהם לא מאוחדים. אלא שהם לא מתנהגים לפי הסדר, כן? למשל, יש בעולם, וזו הקושה של הרמב״ם פה, אנחנו היום יכולים לתרץ את העניין הזה באופן אחר, אבל הוא מניח שיש הרבה תולעים ודברים שהם פשוט נולדים מהיפוש, כן? נולדים מהעיבור, מהאוויר, מה שקוראים spontaneous generation, ואין שום דבר ששומר את הסדר שלהם, בכלל אין קזע שלהם, כן? זה לא שיש אבא של הנמלה מהסוג הזה, שמוליד עוד נמלה, כי אין אבא, כן? אז... זה דבר שהוא כביכול בלי סדר, הוא ממש סותר את העיקרון פה שהכל הוא אחד ולכן יש לו סדר, יש איזשהו כוח ששומר אותו וכו'. ואם זה ככה, אז זה יש איזשהו דבר אחד לפחות, או הרבה דברים שחורגים מהכלל של איש אחד. ולכן הוא אומר שגם זה לא קשה, כי גם באדם יש דברים כאלה. הוא אומר, יש באדם אחד, למרות שכן, כל הפרק הזה מניח שהאדם, זה שהאדם הוא דבר אחד, זה אנחנו מבינים, כן? יש באמת כאלה שחלקים גם על זה, אבל הוא מניח שזה דבר בסיסי. זה שאדם הוא דבר אחד, למרות כל החילוקים שיש בתוכו. ולכן הוא אומר, כמו שבאדם יש דברים לא מכוונים, לא מכוונים, הכוונה לא מושגחים, לא נשמרים, כן? למשל, זה שאדם יש לו ידיים ועיניים וכלי הולדה וכו', זה דברים שהם עושים אותו בן אדם. הם כולם עובדים בעד התכלית של התפקיד הטוב של הבן אדם. אבל זה שיש לו שערות, או ציפרניים, או דברים כאלה, לא חשוב. אדם יכול לחיות בקלות, בלי שערות, בלי כל הדברים האלה, בלי צבע אפילו. והוא אומר עוד יותר, אתה רואה שאין סדר בדברים האלה, כי זה הטבע כביכול, דואג שלכל אדם יהיה לב אחד, ושתי ידיים ושתי רגליים וכו'. ובכלל לא דואג שיהיה לאדם סכום סביר, למשל, של שערות הראש. יש אחד עם מלא שערות, יש אחד עם מעט שערות, יש אחד שאין לו שערות בכלל, ממש דברים בלי סדר. הוא אומר שזה לא בעיה, כי ככה הטבע, חלק מהטבע, זה שוק של עודף של הטבע. בקבלה אני אעזוב את כל הדברים, אני רק סופר עכשיו את הדברים. הוא אומר שיש בטבע, אתה יכול לראות שלמרות שהאדם הוא דבר אחד, הוא עובד די טוב, יש איזשהו עודף שצריכים אותם מצד אחד, כי אדם צריך צבע והוא צריך צער, אבל לא צריכים אותם במה שהם. הם סוג של עודפים. וככה הוא טוען שבעולם, דברים שאין להם כוח הולדה, או דברים שהם לא שומרים את הסדר שלהם, הם גם חלק מהעולם באותו אופן שהצבע של האדם, כל אדם צריך צבע, אבל איזה צבע? לא חשוב. אתה שחור, אתה ירוק, אתה אדום, אתה לבן, אתה מאוד בהיר, אתה מאוד כהה, זה לא משנה, אבל אתה מבין שזה נכרחי שיהיה צבע מסוים, ואולי גם שיהיה שערות מסוימות, כי זה נובע ממשהו, יש איזושהי תיאוריה, איך זה בדיוק עודף של משהו. אז ככה זה בעולם, אז זה תירוץ לקושייה של הדברים שלא מסודרים, אוקיי? אז זה עכשיו דבר. עכשיו, עוד דבר תשיעי, גם, הדבר התשיעי הזה הוא בעצם המקום העיקרי שהרמב"ם מתייחס לחלוקה שהזכרתי בין חלקי העולם, או שתי חלקי העולם, כן, החלקים שתחת לירח שמשתנים ויש להם הוויה והפסד, והחלקים שמעל גלגל הירח שאין להם הוויה והפסד, שאין להם, איך קוראים לזה, שאין להם השתנות באיש, כן? הוא אומר שכמו בבני אדם יש חלקים שעומדים באיש, באיש הכוונה באינדיבידואל, על יד שלי, הטבע שלו זה להישאר היד שלי תמיד, ויש חלקים שהם לא צריכים לעמוד באיש, כן? זה לא הוא קורא להם ליחות, כן? אנחנו יכולים היום למצוא איזשהו, שם היה תיאוריה של ארבע ליחות, אבל כל מיני דברים, כן? הדם של האדם, שהוא אחד מהליחות, אני לא צריך את הקטע הזה של דם. יש איבר כללי של דם שהוא כל הזמן מתחלף, וכל הזמן, אבל העיקר שישאר דם, כן? שישאר מין הדם באדם. ואותו דבר במציאות, יש דברים שעומדים באיש, זה הגשם החמישי, כן? כלומר, הגלגלים, שהשמש צריכה להיות שמש, וירח צריכה להיות ירח וכו'. אבל יש את כל שאר הדברים, שהם הדברים מהיסודות, שהם נשארים במין, כן? יש תמיד מין חיה, מין בהמה, אבל לא האיש, לא האינדיבידואל. וזה גם דבר שאנחנו רואים באדם. אוקיי. אנחנו צריכים לשאול על כל אחד מעשרה הדברים האלה, למה הוא בעצם מביא אותם, אבל בינתיים הם כולם עובדים באותו מבנה מאוד ברור של דברים שהם דומים, כן, בעולם ובאדם, ובעיקר, אני מסביר עוד יותר עמוק, הם כולם מסבירים איך יכול להיות שהעולם הוא איש אחד, למרות כל החילוקים שלו וכל האי סדר שכן קיים בו, כן? אז כל אחד מעשרה הדברים האלה הם בעצם סוג של קושיה ותירוץ, כן? קושיה, איך אני אומר שזה דבר אחד, הרי זה הרבה, והרי, או איך אני אומר אפילו שזה מסודר בסדר אחד, הרי זה, לפעמים יש אי סדר, שזה אי אחדות, והוא עונה על זה, כן? והוא עונה על זה, התשובה שלו תמיד בנויה מזה שהאדם, כביכול אנחנו מבינים שהאדם הוא דבר אחד, ואני מראה לך כל הפירוד, כל הריבוי, כל ההשתנות בתוך הדבר הזה, ואתה מבין שעדיין יש כזה דבר שהוא אדם, ככה תבין על העולם כולו, אוקיי? אז הדבר העשירי, זה בעצם מדבר באופן הכי כללי על זה שיש אסונות בעולם, כן? זה לכאורה הקושיה שהוא בא לפתור פה. כן, יש בעולם רוח סערה שהוא הורס מדינה שלמה, וזה בעצם קושיית הרע שהוא תוהל בה בחלק שלישי, ופה הוא נותן את התשובה הפיזיקלית לזה, אבל זה כמובן לא מוסגר פה. פשוט הוא מוסגר כעוד דבר שהוא מקביל בין בין, איך קוראים לזה, בין העולם לאדם, אבל להסביר איך זה עדיין אחד, למרות שיש הוויה והפסד. ומסביר ככה, שהסיבות, אתה מבין באדם, שסיבות ההוויה הם סיבות ההפסד. ולמשל, אדם חי בזה שהוא אוכל, אבל הוא גם מת מזה שהוא אוכל. כן? הוא חי מזה שהוא אוכל כי הוא צריך תזונה מסוימת, ויש לו טבע שנוקח את התזונה הזאת, אבל גם, ולמה הוא מת מזה זה? בגלל שהחלק הזה לא יכול להיות מושלם. למה הוא לא יכול להיות מושלם? כי אין לו שכל. רק שכל יכול להיות מושלם. אני אסביר את כל הפרטים האלה, כשנגיע לזה, אבל בגלל שאין לו שכל, אז הוא, יש לו טבע עיוור מסוים. הבטן שלי אוהבת לאכול, אבל לא יודעת מה טוב לה לאכול. אז היא אוכלת כל הדברים, ויש דברים לא טובים שגורמים להיות חולה ולמות. וככה זה בדיוק בעולם. העולם צריך רוחות, וצריך גשם, וצריך הרבה דברים, אבל הוא לא מספיק יכול לדעת איפה צריך גשם וכמה צריך. אז לכן לפעמים יש גשם אדיר שעושה מבול. וזה לא חורג מסדר העולם, הפוך, זה חלק מסדר העולם. כמובן זה קשור לזה שהעולם אין לו שכל. אבל לכן הגלגלים שיש להם שכל, הם כן קיימים במין, באיש. אבל בגלל שהטבע אין לו שכל, כמו שבאדם החלקים הטבעיים שלו אין להם שכל, לכן הם חייבים להיפסד מאותו סיבה שהם מתקיימים, כן? אז זה כביכול תשובה. אם זה כל כך מסודר, למה זה לא חי לנצח? כי זה מסודר באופן כזה, כי בשביל לחיות בתור דבר שלא קיים לנצח, צריך את הכוחות האלה כמו כוח התזונה, והכוח הזה בהכרח מוביל גם לאסונות לפעמים. אז זה הדבר העשירי. אוקיי, זה כנגד 10 ספירות, אני לא יודע. יכול להיות שבאמת זה מכוון המספר הזה. נראה לי רחוק שזה לא יהיה מכוון, אבל לפחות זה 10 דברים שבהם העולם דומה לאדם. ועכשיו אני צריך לפרט, לא מדויק, כן? זה לא מדויק שזה 10 דברים שבו העולם דומה לאדם, למרות שזה המסגור של כל הדברים, אלא זה 10 אופנים שבהם למרות שהעולם הוא הרבה דברים, או אפשר להגיד לא מסודר, הוא כן מסודר וכן יש לו אחדות, באנלוגיה לאדם, שגם באדם יש את כל האי-סדרים האלה, ועדיין כולם מבינים שאדם הוא אדם אחד, הרי הפוך, כל המושג של אינדיבידואל אחד, המשל שלו, המקור שלו כביכול, זה אדם. אדם אחד, איש אחד, כן? המילה איש פה, הוא פשוט התרגום שלי בן טימן, אבל הוא מתכוון אינדיבידואל, כן? המושג המופשט של איש, לא איש בן אדם. אוקיי, ועכשיו, אז זה היה החלק הראשון או השני של הפרק, תלויים, סופרים את הכותרת כמשהו לפרט. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני והשלישי של הפרק, שגם אפשר לחלק כמה שרוצים, אבל חשוב לי להראות שזה תוספת הסבר על העניין של האחדות, ומה איך באמת האחדות של איזה סוג האחדות יש באדם ובעולם. כל הדברים האלה יש להם השלכות, גם לצד המשל וגם לצד המשל, וגם לא עוד הרבה דברים, אבל קודם נגיד את מה שהוא אומר. כן? הוא אומר, והוא אומר את זה בתור משהו מעניין, שצריך גם לעיין בו, אבל אני אומר, איך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה באופן כזה, הוא אומר ודה, כן? זה דה שלישי שיש לנו בפרק, כן? עכשיו, ידיעה חדשה שלא ידעת, שכל מה שהסברתי עכשיו, זה עדיין לא האחדות האמיתית של האדם, ולא של העולם. זה חשוב. הוא אומר, כן, וגם פה יש איזשהו כמו כן, אבל לא מצאתי בדיוק איפה הוא כתוב כמו, אבל יש כן. מפני זה, כן, אז לכן אני אומר, זה הדבר ה-11, אבל הוא בעצם הדבר בכלל משלב אחר, והוא מסביר מדרגה אחרת של האחדות. הוא אומר ככה, והוא ממסגר את זה ככה, הוא אומר, עכשיו לכאורה אתה חושב שעכשיו אתה מבין למה העולם הוא דם, האדם הוא עולם קטן, כי יש לו את כל עשרת ההשוואות האלה. הוא אומר, למה לא, לא נכון. למה לא? כי כל מה שאני אמרתי נכון גם על בהמה, ובהמה הוא לא עולם קטן. הוא טוען, אף אחד לא אמר את זה. זה לא נכון, אנשים כן אמרו את זה, אבל זה קושיה שנדון בה. אבל זה לא עולם קטן, זה עדיין לא, כלומר, הסדר, כל הסדר שעכשיו תיארתי, הוא עדיין לא הסדר האחדותי שאני מוצא לא באדם ולא בעולם. מה הסדר שכן אני מדבר עליו? זה משהו אחר. והוא אומר, אדם, יש הסיבה שהוא נקרא עולם קטן, זה בגלל שיש לו דבר שנקרא שכל. ועכשיו הוא מבהיר שהוא מתכוון השכל ההיליויה, משהו קורה פה, השכל החומרי, כן? היולני, שזה פשוט תרגום למילה חומרי. השכל החומרי, כלומר השכל שמנהיג את הבן אדם, לא השכל שבו הוא יודע את הדברים הנפרדים, שזה השלב הבא. השכל, והוא מסביר, מה הכוונה אדם יש לו שכל? הכוונה היא אדם מונהג על ידי השכל, כן? הכוונה היא מה? אדם, כל בעלי חיים, הוא טוען, יכולים לחיות לפי טבע. יכולים לחיות לפי הטבע. מה הכוונה יכולים לחיות לפי הטבע? יש סדר כזה שהאריה אוכל את מה שהוא אוכל, וכל דבר יש לו סדר איך הוא שורד, הוא מזווג ומוליד והכל עובד. והם לא צריכים, בעצם זה הכל התרמה של חלק שני פרק מ"א, שבו מסביר שזה הסיבה שאדם צריך מלכות. אבל זה בעצם גם הסיבה שהמלכות, כלומר ההנהגה, שזה ההשגחה, שזה התורה, שהיא הנהגת הטבע את הבני האדם, הוא דבר טבעי. הוא לא טבעי במובן הראשון, אבל הוא טבעי במובן שהוא הכרחי לשרידות של הבני האדם. הוא אומר, אדם לא יכול לשרוד, כן? והוא נותן דוגמה, אדם לא יכול לשרוד בכלל לבד. אדם אחד לא יכול לשרוד, הוא צריך חברה שלמה, שזה אומר, הוא צריך עוד רובד של חברה, עוד רובד של הנהגה, של אפשר להגיד תכנון. הוא צריך לתכנן איך לשרוד, בעזרת השכל שלו. בגלל זה אנחנו קוראים לאדם מדבר, מדבר הכוונה הוגה, כן? הוא חושב, וזה סדר מסדר בכלל, נעלה בכלל על כל הסדר שישנו באדם, בבעלי חיים. כן? ואומר הרמב"ם, רק בגלל הסוג האחדות הזאת אנחנו קוראים לאדם עולם קטן. למה? כי רק פה יש דבר אחד שמנהיג את הכל. כי עד עכשיו, לכאורה, הוא נכון שזה הכל מצטרף לאיזשהו סדר, אבל זה עדיין לא כוח אחדותי, למרות שהוא עדיין לא כוח נפרד, קצת בעיה, אבל כוח אחדותי שמנהיג את הכל. זהו, נדבר בחלק השלישי של הפרק. אבל פה אומר שלא כוח אחדותי, יש איזשהו כוח אחדותי שמנהיג את הכל, שאדם צריך את הסדר האחדות, הוא צריך להיות מכוון לכוון הרבה דברים על ידי השכל שזה יהיו מכוונים לגבי המטרה של קיום האדם. והוא אומר ככה, ועכשיו יש לנו את הכן ה-11, כן? שזה בכלל מדרגה, מסדר חדש, שיש בעולם דבר שמקיים את כולו, גם באותו אופן, כן? במילים אחרות, עד עכשיו דיברנו על, על אחדות מסוג של אחדות טבעית, שיש גוף אחד שכל החלקים שבתוכו עובדים על ידי הטבע הכולל, כן? הטבע הכולל, החלקים המנהיגים, כל סוגי האחדות שדיברנו, בשביל לעשות מזה דבר אחד. עכשיו נדברים על סוג הנהגה שהוא יותר דומה למלכות, כן? האחדות שיש במלכות זה שיש מלך שמסדר את כל המדינה באופן שתוביל להנהגה אחת טובה וקיום של המדינה. ולכן אנחנו, ולא אומר פה את המילה מלך, אני אומר את הדימוי הזה, ההנהגה, והסוג הזה הוא השכל באדם, שהוא המלך של בני אדם, וככה בעולם האל הוא המלך או החיות של העולם, במובן הזה, לא במובנים הקודמים. אוקיי? זה השלב השני של הפרק. עכשיו מגיע שלב שלישי. אוקיי? עכשיו מגיע שלב שלישי, שהשלב השלישי אומר, לא, 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 גם זה לא מספיק. מה כן, גם זה לא מספיק? זה שם, זה מספיק לאדם, כן? השכל הדברי, השכל ההגיוני, ההיגיון של האדם, הוא באמת הדבר ש, עושה את האדם לאחד ומנהיג את הכל לתכלית וכו'. אבל הנמשל לא דומה למשל, כן? כלומר, האחדות האמיתית שיש בעולם, כן? הדבר שבאמת מנהיג את העולם באופן אמיתי, וצריך להבין בכלל מה הכוונה, הרי לכאורה זה מספיק, ולכאורה גם הקודם מספיק. אני רק אומר מה שכתוב, בשביל להבין שנעקוב אחרי סדר הפרק, כי כל המפורשים פה פשוט פספסו את כל מה שאני אומר, וכל מה שאני אומר הוא מפורש בלשון הפרק, אני לא מצאתי שום דבר. הוא אומר, כל האחדות הזאת לא מספיקה באמת בשביל העולם, או במילים אחרות, הסוג שכל שהוא האל, או הסוג דבר אחד שהוא האל שמנהיג באמת הכל, הוא בכלל מסוג אחר. והוא נותן שלושה הבדלים, כן? שלושה דברים שבואו נבדיל, ובעצם השלושה הבדלים האלה מובילים, כפי שהוא אומר בעצמו בסוף, לסוג שכל אחר, שהאמת שגם לאדם יש אותו, ולכן באמת האדם הוא עולם קטן, לא לרוב בני אדם, רק לבני אדם מסוימים, שלהם נקראים איש אלוהים. זה הכל דברים שהוא קצת מסתיר, אבל מאוד ברור שזה עולה מתוך זה, שזה על האדם הזה נאמר באמת שיש לו צלם אלוהים וכו'. אבל בואו קודם פשוט נגיד את החילוקים שהוא אומר, ואיך זה, זה, איך זה ככה. הוא אומר ככה, יש באמת, כן, אז המסגור שלו זה שאני אמרתי לך את האופן שבו האדם באמת הוא עולם קטן, כן? כי גם באדם יש, גם בעולם יש שכל אחד שמנהיג את הכל, כמו המלך אצל בני אדם, או השכל אצל בן אדם פרטי, או השם בעולם. ואז הוא אומר משהו חדש, והוא אומר, תדע שיש שלושה הבדלים, כן? הבדל אחד זה שהמנהיג של הבעלי חיים, כן? פה הוא פתאום חוזר כן, אני הכנסתי פה את המילה מלך, פשוט להעביר את ההבדל בין החלק שלב הראשון לשני. הרמב"ם כן מדבר על הלב בתור מלך, אבל הוא בעצם צריך לדבר על השכל הדברי. אז צריך עיון באמת, למה הוא עושה את זה? אני לא יודע, אולי אני טועה באיזשהו חשבון פה, אבל אני אומר, אולי זה מופן כללי, לא יודע. הוא אומר ככה, הלב, שהוא המנהיג של בני אדם, ואפשר להגיד גם המלך, או לפשוט סוג של מלך בשר ודם, כן? גם מלך אמיתי צריך להיות מלך אלוהי, כמו וישב שלמה על כיסא השם. אבל מלך בשר ודם, או הלב בבעלי חיים, גם מקבל תועלת מאשר תחת ידם, כן? הלב, נכון שהוא נותן חיות לכולם, אבל זה גם דו צדדי, כן? הוא גם מקבל חיות, כן? הלב עצמו לא יכול לנוע בלי לאכול, כן? אז לכן, במובן הזה, גם המלך, גם המלך בבני אדם, הלב, התחלת האיברים, הוא גם מקבל, כן? הוא, מה שאין כן השכל, או השכל האמיתי, השכל שמנהיג את העולם, הוא משפיע ולא מקבל. הוא נותן בחסד ולא בדין, כן? הוא נותן רק כי הוא, יש לו שפע, כן? זה כל כמובן, אני לא נכנס לפרטים, זה התיאוריה של אפלטון, כן? על הטוב, טבע הטוב להטיב. בכל מקרה, אבל גם אריסטו וגם הרמב״ם הולך עם התיאוריה הזאת כל הזמן, שהדברים הבאמת עליונים נותנים רק מצד נתינה ולא מקבלים שום תועלת, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, זה הבדל שני, שבעצם כמו שמוביל אותנו לסוג אחר של שכל ואחדות, הבדל שני זה שהלב בבעלי חיים הוא באמצע, וזה בעצם קשור לדבר הראשון, כן? למה הוא באמצע? כי הוא צריך לחיות בהגנה, כי הוא דבר הכי חשוב, אז כל האיברים מסתובבים אותו ומנהיגים אותו, ומגינים עליו, כן? הוא מנהיג אותם, אבל הם מגינים עליו, כן? אבל הלב של העולם, כן, האל, הוא לא מגן עליו, אלא הפוך. לא העולם מגן עליו, אלא הוא מגן על העולם, כן? בדיוק בגלל שהוא לא צריך לאף אחד ולא אפשר להזיק לו, כן? ולכן, כן, זה הדימוי המפורסם של המדרש, שהמלך שומר, הוא מבפנים והשומרים מבחוץ, והשם הוא העבדים מבפנים והוא שומר מבחוץ, כן? יש לזה מזוזה, בגלל זה אונקלוס אגר התגייר, כן? בגלל שהוא הבין את הפילוסופיה הזאת, אוקיי. וכן, הרמה אומר שיש גם קצת דמיון, לא ברור לי למה הוא סופר את זה פה, צריך להבין יותר טוב, כי באמת כל מה שמתרחקים מהראש, אז ככה האיברים יותר חלשים, יותר אבים, ככה גם בעולם, כל מה שיותר פנימי, כן, זה בעצם גם דיברנו על זה פעם בהתחלת שער הקדמות, פה השורש של כל הרעיון של האריזל של עיגולים ויושר, כן, בחינת עיגולים, זה הבחינה הפילוסופית פה, הבחינה האמיתית, שבו כל הדבר הגדול מחברו, הוא סובב ומקיף אותו, ולכן כל מה שיותר פנימי, יותר רחוק. אנחנו, אצל בני אדם זה הפוך, כן? זה נקרא בחינת יושר, והאריזל רוצה לטעון שיש גם באלוהים בחינה כזאת, וגם הרמב"ם, טוב, אני לא נכנס לכל השיחה הזאת, זה שיעור ממש אחר שצריך להגיד, אבל בעולם, באדם זה הפוך, כן? כל מה שיותר חיצוני יותר רע, כי הוא מגין על הפנימי, והפנימי צריך אותו, ולכן הדבר הכי טוב הוא הדבר הכי פנימי. אוקיי. חלוקה שלישית, שכמובן החלוקה הכי חשובה, ההבדל הכי חשוב, שגם נובע, או שכל הדברים האלה נובעים ממנו, אני לא יודע, זה שהכוח המדבר הוא כוח בגוף, כוח בגוף הכוונה פשוטה, הוא צריך את הגוף לקיומו, כן? יכול להיות שהוא כוח, כן? כמו הצורה של הגוף, שדיברנו הרבה פעמים, יש הבדל בין צורה של הגוף וצורה נפרדת, צורה של הגוף זה צורה שהוא דבר אחדותי ומופשט, אבל מופשט בתוך הגוף, כן? אם הגוף נעלם, הוא גם נעלם. אבל השם יתברך הוא לא כוח בגוף העולם, אלא נפרד מכל חלקי העולם, למרות שהוא משגיח בכל העולם, ורמם פה נותן משפט מאוד מפורסם, ישתבח מי שנצחנו שלמותו, בגלל שאנחנו יודעים שתי דברים הפוכים עליו, כן, הטרנסנדנטיות והאימננטיות שלו, אנחנו יודעים שהוא נבדל מעולם, ואנחנו גם יודעים שהוא נמצא בתוכו, לכן גם החלק של ממלא כלומים של היושר הוא גם נכון עליו, בכל מקרה, אבל הוא, אז אנחנו צריכים להבדיל בינו לבין הכוח המנהיג את האדם, כי הכוח הזה הוא באמת בתוך האדם, הוא נצרך לאדם, ואילו השם יתפרח, הוא לא כוח בגוף, לא כוח בעולם, כן? שהוא כולו גוף אחד. אז זה שלושת החילוקים בין האחדות, גם ברובד השני, האחדות של הצורה, לבין השם, או אפשר להגיד האופן שבו השם הוא צורת העולם, כן? ועכשיו הוא מסיים, וזה החלק השלישי של הפרק, עכשיו הוא מסיים שאתה תבין שהחלוקה הזאת היא לא רק חלוקה שלילית, כן? זה לא רק שהשם הוא לא כמו הדברים האלה, הוא גם כן כמו משהו. ומה הוא כן כמו? וזה אפשר גם באדם, כי גם האדם יש דבר שנקרא שכל נקנה, נאצל, שהוא באמת לא כוח בגוף, כן? זה בעצם החלק היחיד של אדם שיכול לשרוד את המוות, כן? אנחנו מדברים על תחיית המתים, על עולם הבא, אנחנו בהכרח מדברים על החלק הזה, כי שאר החלקים הקודמים הם מאוד יפים וגדולים, אבל נעלמים כאשר הגוף נעלם, והוא באמת לא חלק בגוף, והוא רק מנהיג אותו, הוא כן מנהיג אותו, וכן יש לנו אותו דילמה קצת איך להסביר איך שהוא כן מנהיג, ועדיין לא נמצא בתוכו, ובאמת, זה היה דימוי ראוי, כן? יכול להיות שזה עדיין דימוי, כי יש עדיין גם בין זה הבדל, כן, הרמה בפרק ראשון אמר שזה עדיין גם רק דימוי, אבל זה היה דימוי אמיתי של האל לעולם, של האל לאדם, אבל הרמה אומר, למה אני לא אומר את זה פה? זה היה המהלך שלו. למה אני, ופה חוזר לדבר הראשון שדיברנו בשיעור הקודם, למה אני לא אומר את זה פה? כי העניין הזה של שכלים, ושכלים שכלי הגלגלים, השכל הנקנה, הנאצל, כל הדברים האלה הם דברים אמיתיים, אבל מאוד נעלמים. ופה בפרק, ויש טענות. ופה בפרק הזה אנחנו רוצים דברים מבוארים, שאף אחד לא מכחיש, אלא הדברים, אנשים טיפשים או עקשנים. כן? ואתה, שאתה לא טיפש ולא עקשני, אז או שתלמד לבד ותדע שכל זה אמת באופן מופתי, או שתקבל את זה ואחר כך תלמד, או שתלמד ואחר כך תקבל. זה חלוקה משלשת צריך אני קצת בלבלתי. אבל זה שלושת האופציות. או שתקבל, לא לקבל את זה, להיות טיפש ולא אופציה, ולא עקשן שיודע ולא מקבל גם לא אופציה. אז מה האופציה? או שאתה קודם שומע ואחר כך חוקר, או שאתה רק שומע ואין לך זמן לחקור, ואתה יכול גם לחקור על בסיס ההנחות שאתה שמעת, אבל לא הבטא, זה החלק השני, או שפשוט תלמד. אתה לא רוצה בכלל לקבל שום דבר, אוקיי, תלמד הכל. זה עד כאן המהלך המבנה הכללי של הפרק הזה, ואני חושב שמאוד הבהרתי אותו, ולא ראיתי מישהו שהעביר אותו עד עכשיו באופן כזה. וזה. ועכשיו אנחנו צריכים באמת לשאול, עכשיו שסיימנו את כל הדבר הזה, אנחנו צריכים לשאול קצת, האם זה, עד כמה זה נכון, שהרמב"ם אמר פה רק דברים בסיסיים. כי אם הפשט הראשון שלי ששללתי בתחילת השיעור היה נכון, שזה פשוט כל העניין של עולם, עולם אדם קטן וכו', אדם גדול, כן, אדם עולם קטן היה פשוט מסגרת בשביל לו למסור את העובדות על הגלגלים וכו', אז היה מאוד פשוט להבין שזה באמת דברים של חורם, מוסכמים, פחות או יותר, השאלה היא רק על הפילוסופיה. ועכשיו שראינו שהמטרה של הפרק הוא לא זה, המטרה של הפרק הוא דבר מאוד יסודי ומאוד עמוק, כן? אנחנו עדיין לא הבנו אותו כלום, רק סיפרנו עליו. זה שהעולם הוא דבר אחד, איש אחד, אינדיבידואל אחד, למרות שיש הרבה קושיות על זה, כן? לפחות 10 קושיות, וגם אחרי כל זה אנחנו צריכים להבין שזה לא האחדות שעליו מדובר, וגם זה לא נכון, אבל השלב השלישי הוא שומר לעצמו שהוא לא לגמרי הסביר אותו בפרק הזה. עכשיו אני שואל, אז אוקיי, זה הקלם אמור להזכים לכל זה, מה קורה פה, כן? נשאר פה קושיה, נשאר פה שאלה, האם באמת הקלם פשוט מסכים לכל זה, אם, כי לכאורה פה בדיוק על היסוד הזה הולך, הוא כמעט המחלוקת שלו עם הקלם בעצמו, כן? כי הקלם פחות או יותר מאמין שהעולם הוא לא אחד, כי הכל מקרי, רק הרצון של האל מאחד אותו או משהו כזה, אבל הם לא חושבים על העולם באופן כזה, ולא ברור אם כן, מה הוא מרוויח, מה הוא עושה מכל הזה, אלא אם נגיד שהוא פשוט אומר בשפה קצת יותר מקובלת, וקצת יותר מתקבלת על הדעת של אנשים מאמינים, את הדבר שהוא אחר כך הולך להגיד, בשפה פילוסופית לגמרי, כן? אז אני לא יודע, אני משאיר את זה בשאלה כרגע, אבל עד כאן מה שאני יכול להגיד על הפרק הזה היום.
אז
אני
קודם
בשביל לראות,
כן? בשביל לראות משהו.
כן, אבל עשיתי סדר, זה עכשיו אפשר גם ללמוד לפי הסדר שלי. גם אופציה. ואחר כך אנחנו צריכים עכשיו לעשות לפחות 10 שיעורים על כל, כמה שיעורים יוצא עכשיו, עם כל אחד, משהו כזה. 10, לא יודע, 15 שיעורים על כל אחד מהחלקים האלה. כן, אוקיי.
אבל אתה רואה, זה
חשוב
לזה.
מה, נגיע לזה?
אולי הוא פשוט רוצה... אני רואה שמבנה זה כן חשוב באמת, כן.
מה חשוב?
לדעת את המבנה של הדברים, כאילו הדברים...
כן, אבל אני לא חושב שיש פה חידוש של המבנה על פני מה שכתוב בסדרי התורה. החידוש הוא רק הכישורים האלה שהוא עושה, או הדימויים האלה בין האדם לעולם. הוא לא מחדש שום דבר על זה שיש גלגלים, הכל הדברים האלה ידועים. לא ברור לי שצריך בכלל את הפרק בשביל זה.
כן, התכוונתי המבנה של הפרק, כן. אולי הוא צריך להראות, גם הוא מאמין באחדות, לכן כאילו הוא צריך את זה, כי כאילו, ישם כאילו אומרים שהכל אחד, כאילו הוא מדבר.
כן, השאלה איזה סוג האחדות? הכל בנוי על סוג של האחדות.
אני לא רוצה להראות, תשמעו, אני חושב שזה האחדות שיש, ולא האחדות שאתם אומרים כאילו.
הם לא רוצים האחדות, הם לא חושבים... כן, מה שאנחנו קוראים, זה בסוף מגיע ככה, מה שאנחנו קוראים טבע, שהקלם כחיש, הוא בדיוק האחדות הזאת, כן? לא האחדות השלישית, האחדות השנייה לפחות, או הראשונה, צריך לעיין איזה רמה של האחדות, אבל אחד מהשלושת הרבדים האלה של האחדות, הוא בדיוק מה שהקלם הכחיש שקיים, כי זה בדיוק הטבע, כן?
כן.
וחוכמת הטבע ידיעת האחדות מהסוג הזה, למרות ש... לפי הקלם בסוף אין אחדות מהסוג הזה, יש דברים נפרדים לגמרי, והשם ברצונו עושה את הכל. בעצם לפי דעתם יש את האחדות שהרמב"ם אמר בפרק נו, הזכרנו שיש סתירה, שהוא אמר שיש אחד שעושה הרבה פעולות, זה בעצם לפי שיטת הקלם. לפי שיטתו, הוא בעצמו, העולם בעצמו יש לה אחדות, כן? איפה זה היה? את זוכרת איפה זה היה? אני צריך למצוא את זה. היה קטע בפרק נו גימל או...
שהוא אמר שהוא היה חכם ורוצה וזה כאילו,
שאמר שהכל
אחד,
ואתה מתכוון? כן, בפרק נון גמל, הוא אמר שפה המפורשם ציינו שבאחר כך הוא הולך לסתור את עצמו. כן, צריך לחזור לפרק נ"ג.
אבל
שם? דבר שפועל, הוא דיבר על דבר שפועל ברצון, ההבדל בין דבר שפועל ברצון לדבר שפועל בטבע. וכנראה שזה באמת, המילה הזאת פועל ברצון הוא משהו הרבה יותר סגנון קלמי. צריך להבין את זה. אוקיי. הוא לכאורה טוען שמה שגם לפי שיטתכם, הקושייה שלכם, הסיבה שיש לכם תארים הוא לא נכון. אבל הוא בעצמו יש לו סיבה אחרת למה אין תארים. אוקיי.
טוב, נחזור על זה.
אוקיי, ביי ביי.